בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, יצא לנו דבר מאוד מעניין. שזה שנפש אלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, הפירוש שהקדוש ברוך הוא נמצא תמיד איתנו. וזה מתאים שדיברנו על זה אחרי שלמדנו שער הייחוד והאמונה, שמסביר את העניין הזה של עת אתר פנוי מיני. ושנכלל בעניין האמונה הטהורה והאמיתית של כל יהודי, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אתה צודק, נפלא, אתה אומר. אתה אומר נפלא. דיברנו על מה שהיה, על כשהיו באים לרב מנדל, והיו שואלים אותו, איך ייתכן? הרי פה למדתי בחסידס, ככה וככה. ופה, במאמר אחר, כתוב בדיוק הפוך. איך זה יכול להיות? והלמדנים היו שואלים, הרי כתוב מפורש בתניא בגרס בקונטרס אחרין, שאין קושיות בלימוד פנימיות התורה, שהכל בדרך של אור ישר. אז איך יכול להיות? אז כידוע שיש שתי תשובות בדבר. יש תשובה אחת על דרך האסכולה, ותשובה אחת על דרך האביידה. על זה שיש קושיות בחסידס, יש שתי תשובות. תשובה שעל דרך האסכולה, זה היה רב מנדל אומר. היה אומר, זה שכתוב פה ככה וזה שכתוב פה ככה, תדע לך שבאמת אין קושיות ולא יפלוג, ושניהם מדברים על אותו דבר. רק פה מדובר כשמסתכלים על זה מלמעלה למטה, ופה מדובר כשמסתכלים מלמטה למעלה. ופתאום אתה רואה שהכל מסתדר. על דרך האבד החסידים היו אומרים, אני לא זוכר אם שמעתי את זה מרב מנדל, אבל זה דבר ידוע, שהרי אין מגלים סתרי תורה אלא למי שליבו דואג בקרבו. הלוואי שהיינו דואגים על מה שכתוב בחסידס. כדי לגלות לנו את מה שכתוב בחסידס, צריך לגרום לנו שנדאג על זה. אז כשכתוב דבר, פה כתוב, פה כתוב כך, ופה כתוב אחרת, איי, פתאום אני דואג. או, עכשיו אני אהיה כלי לזה. אז זה שיש קושיות בחסידות, זה כדי לעשות אותנו כלי לקבל את הנקודה של העניין. מכל מקום לענייננו, למדנו בשיעור האחרון שהנפש האלוקית של כל יהודי, אחרי שלמדנו מה שרב חיים ויטל כותב, שלכל יהודי אחד צדיק, לכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. אז למדנו ככה שהראשונה, לפחות עד המדרגה של צדיק, היא באה מקליפת נוגה. יש בה גם טוב, הצדיק כבר בירר אותה לגמרי, כבר אין ברע. ומי שעדיין לא צדיק, עדיין יש ברע, ונפש הבעמית של כל יהודי היא מקליפת נוגה, באות ממנה המידות הרעות, באות ממנה גם מידות טובות, כי יש גם טוב בנוגה, ולכן יש מידות טובות טבעיות אצל יהודי. נפש הבעמית של גויים, לעומת זאת, היא משלוש קליפות הטמאות, למעט אותם גויים שמקיימים שבע מצוות בני נוח, כי כך ציווה השם, דהיינו חסידי אומות העולם, יש להם גדר אחר, נשמותיהם נלקחות מהטוב שבנוגה. בפרק השני מתחיל לדבר על הנפש האלוקית של כל יהודי, דווקא יהודים, ויש להם נפש שנית, כי היא נכנסת שנייה, וגם אמרנו שנית, כי לא היא המטרה ולא לא בשבילה בכלל נמצאים פה. כל התיקון זה עם הנפש הבעמית והגוף וחלקו בעולם. ומה היא? היא חלק אלוקה ממעל ממש, הוא מביא את הזוהר, מן דנפח מתוכי נפח, להבדיל מכל הבריאה שזה על ידי דיבור, הבריאה של האדם, או הנפיחת נפשו של האדם, הנפש האלוקית שלו, היא על ידי נפיחה שזה למעלה מדיבור, זה מגלה את העצם. הנפיחה מגלה את העצם, מה שאין כן דיבור, שיכול להיות אחד בפה ואחד בלב. זה פחות או יותר מה שדיברנו. דיברנו על בן שנמשך ממוח האב, לנקודה הזאת של בן שנמשך ממוח האב, ועוד יחזור הרבה בהמשך. אבל עכשיו אנחנו חייבים לעשות הפסקה קטנה, ולעסוק באיזשהו נושא מופשט, שהזכרנו אותו בכמה שיעורים אחרונים, בלי קשר לנושא הזה, לעניין הזה שמביא אדמור הזקן בהגעה, והוא מצא לנכון כבר בהתחלת התניא ללמד אותנו את ה... שורש ההבדל שבין קבלת הרמק וקבלת הארי. שמה ההבדל בין קבלת הרמק וקבלת הארי? שקבלת הרמק מדברת מלמטה ועד חוכמת האצילות. על הכתר הוא מדבר ברמז, הוא מדבר מעט מאוד. אם תסתכלו, יש בפרדס שער ערכי הכינויים, שזה מין לקסיקון למונחים קבליים, ושם באות כף בערך כתר, הוא אומר שכתר, הוא אומר שם כמה הגדרות, ואחת ההגדרות המרכזיות והעיקריות נלקחה מפסוק באיוב למדבב, שם כתוב, קטר לי זהר ואחבקה. קטר לי זהר, הפירוש, המתן לי מעט ואומר לך. כתר עניינו המתנה, עניינו תקווה, ציפייה. דהיינו, מהכתר אנחנו לא מקבלים שום דבר. אבל תמתין, משם מגיע הכל. וכיוון שקבלת הרמק מדברת מלמטה למטה ועד חוכמה דאצילות, לכן אומר הרמק שהוא מסכים עם מה שכותב הרמב״ם, שהוא המדע והוא היודע והוא הדעה וכולו וכולו. קדוש ברוך הוא מתאחד לגמרי בעולם האצילות, יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, הכל טוב ויפה. אז על זה אומר אדמור הזקן, נראה בהגעה בפנים, והודו לו חכמי הקבלה, כמו שכתוב בפרדס מהרמק. כל טוב ויפה. יבוא הבן וישאל, רגע, ומה קורה לפי קבלת האריזל? הרי קבלת האריזל לא נגמרת בחוכמה דאצילות. קבלת האריזל גם לא מתחילה מלמטה למעלה. היא הולכת הפוך. היא הולכת מהעולמות העליונים ביותר שניתן לתאר אותם ולהגדיר אותם ולדבר עליהם, ויורדת דרך הצמצום הראשון, דרך הקו, דרך כל ההשתלשלות, עד תחתית העשייה ועד עולמות הקליפות וכו' וכו'. אז הסדר בקבלת הארי הוא הפוך לגמרי. וכיוון שהאריזל מדבר על עולמות שלמעלה מהצמצום, אז איך אפשר להסתדר עם מה שאומר הרמב״ם? אז זה מה שממשיך הרבה ואומר, אדמור הזקן אומר ככה, וגם לפי קבלת האריזל, שקבלת האריזל הרי לא מתחילה מלמטה ונגמרת בחוכמה דאצילות, אלא ההפך, הוא מתחיל הרבה הרבה למעלה מכתר, ומתחיל בעליית הרצון ורומז גם עוד למעלה מזה, ומדבר על הצמצום. איך אפשר להגיד ששם הוא המדע, והוא הדעה, והוא היודע, זה לא מסתדר בכלל.
רגע, מה
לא
מסתדר? מה
אתה
קשה?
תכף אני אסביר. ממשיך הרבה ואומר, וגם לפי קבלת האריזל, יציב המילטה, פירוש הדבר הוא דבר מבוסס, בסוד התלבשות אור אינסוף ברוך הוא על ידי צמצומים רבים בכלים דחב"ד דאצילות. אך לא למעלה מהאצילות. וכמו שכתוב במקום אחר, שאינסוף ברוך הוא מרומם ומתנשא רוממות אין קץ למעלה מעלה ממהות ובחינת חב"ד, הפירוש של אצילות. עד שמהות ובחינת חב"ד של אצילות נחשבת כעשייה גופנית אצלו יתברך, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. כאשר מסתכלים מלמעלה על עולם האצילות, כולם בחוכמה עשית, הכל נחשב כעשייה גופנית. ולכן כשמסתכלים מלמעלה מעולם האצילות, לא שייך להגיד שהוא המדע והוא היודע, כי המדע הזה נחשב כמו עשייה, כולם בחוכמה עשית. כשמסתכלים מלמעלה, ממקום שהוא בעין ארוך למעלה מעולם האצילות, כידוע הלשון בזה, שכתר עליון, הגם שהוא אור צח ואור מצוחצח, הוא חם הוא, קדם מילת העילות. הכתר העליון, כל כמה שהוא נעלה בעין ארוך מעולם האצילות, אבל כשמשווים אותו לאינסוף, הוא חשוך ושחור לגמרי. ביחס לעולם האצילות הוא זוהר ומאיר ונפלא, וכאשר הכל יחסי בסדר ההשתלשלות. אז כאשר אומר הרמב״ם שהוא המדע והוא יודע, והקדוש ברוך הוא מתאחד לגמרי עם הספירות שבעולם האצילות, כל טוב ויפה. כשעובדים והולכים ולומדים לפי קבלת הרמה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להבין את שני המהלכים האלה ביחד. גם קבלת הרמק וגם קבלת הרי. אריזה לא סותר את קבלת הרמק, הוא פשוט מדבר מכיוון אחר. כמו שהיה רב מנדל אומר שהוא באים אליו בחורים, סנת איזה קודם, שהוא באים בחורים ושואלים, יש קושייה, מצאתי קושייה אדירה בחסידות. היה אומר המשפיע רב מנדל, זה לא קושייה בכלל, פה זה ככה כי מסתכלים מלמעלה למטה, ופה זה ככה כי מסתכלים מלמעלה למטה, זה הכל נקודה של מאיפה מסתכלים ואיך מסתכלים.
אבל מה הסתירה פה שהייתה, שאחרי זה, לפני שאתה רוצה ככה ליישב, מה הייתה הסתירה? יש פה שתי דעות חלוקות?
על פניו אלו הן שתי דעות חלוקות. כן, מצד אחד אנחנו מסתכלים על קבלת הרמק, שמתארת את כל סדר ההשתלשלות במהלך של מלמטה למעלה, ונעצר בחוכמת האצילות. למעלה מזה, בעד הקו שדרחמן עלה מלאך, במופלא קצר זה עניין של פלא, במופלא ממך אל תדרוש. אין, נגמר. אז מה יש להגיד? שבעולם האצילות באמת, נכון, אמת הדבר, הקדוש ברוך הוא מתאחד עם הספירות שבעולם האצילות, בייחוד מופלא, מתאחד עם הספירות שבעולם, יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, ייחוד מופלא.
רגע, והארי לא מסכים עם מה
שהארי? ודאי מסכים.
אז מה הסתירה פה? לא יודעת את הסתירה, מה היית?
הסתירה כיוון, אתם רוצים לעזור, אני? הסתירה היא פשוטה מאוד. כיוון שאנחנו, כשאנחנו באים, מסתכלים על קבלת הארי, אנחנו מסתכלים ישר למעלה. למעלה לא שייך להגיד את זה.
מה?
לא שייך להגיד יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, למשל.
כמה לא?
כי יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, זה רק בעולם האצילות, עם כל הכבוד. ולא למעלה מזה. כי אפילו הכתר הוא חשוך ביחס לעילת העילות. כיוון שאריזל מדבר על מדרגות שרמות וניסאות למעלה מכתר דה אצילות.
השם
קודם
פה
הוא
לא
בהתאחדות גמורה
כמו שבאצילות. בכתר לא, באצילות כן ובכתר לא.
זה הולך הפוך. הבנתי את השאלה שלך. או ששואל שאלה מאוד טובה. שואל שאלה נפלאה. הוא שואל ממה נפשך? אם בעולם האצילות אנחנו אומרים שיהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, אז בעולמות שלמעלה משם, כל שכן. שאלה טובה מאוד. התשובה היא מאוד ארוכה. בשביל זה צריך ללמוד את, אני חושב, את משהו כמו 15-20 דפים הראשונים בהמשך סיום בעין בייס, ושם זה, אני חושב שזה יוצא די מוסבר. אבל בתמצית הנקודה היא ככה, שכשאנחנו מדברים על עולם האצילות ואנחנו אומרים יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, אנחנו מתכוונים להגיד שהקדוש ברוך הוא השפיל את עצמו, מה שנקרא במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, הקדוש ברוך הוא השפיל את עצמו עד כדי כך שזה נקרא שבעולם האצילות הוא נברא, מה שנברא ממנו, עד כדי כך שעולם הצילות נקרא אלוקות, לברוא בו ועל ידו יש מאין. אבל זה, איך אומרים, זה סוג של משחק. תחשוב איך משבח המלמד בחדר את הילדים. נגיד שבבוקר הוא מלמד בחדר, ובערב הוא מלמד בישיבה. ובלילה יש לו כולל חצות לאברכים מחידי סגולה. אוקיי? אומר לו ילד משהו בחיידר בבוקר, משבח אותו, נותן לו ערימות של ממתקים, כותב לו פתקי נחת מכאן ועד להודעה חדשה. בערב בישיבה יגיד לו את זה בחור, אולי קיבל תפיחה על השכם. יגיד לו את זה אותו אברך בכולל מצוינים בחצות, אולי יפטר אותה. כי זה לא שייך, תלוי מי, מה, על מה אנחנו מדברים. עם כל עולם האצילות זה עולם נשגב, ובאין ארוך אלינו בכלל. אבל יותר ממה שאין ארוך עשייה לאצילות, אין ארוך אצילות לאור אינסוף. אז בעולם האצילות, הקדוש ברוך הוא, איך נקרא לזה? כמו שכתוב, משתעשע, נכון? הקדוש ברוך הוא משתעשע, משחק עם לוויתן, משתעשע עם הצדיקים. עולם האצילות, הקדוש ברוך הוא כאילו משחק סוג של משחק כזה, שהוא מתאחד עם עולם האצילות, ויהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד.
הוא לא רוצה
להתאחד. בעלמות שלמעלה מזה זה לא שהם בטלים כל כך, אין עם מי להתאחד.
אין גרמוי.
אין עם מי להתאחד. זה לשיטת אדמו"ר הזקן, כפי שהוא מסביר, שגרמוי זה הכלים. כן. כי בעץ חיים זה לא כתוב ככה, בעץ חיים כתוב שגרמוי זה חגת. חיוי זה חב"ד וגרמוי זה חגת. אז זה קצת קשה להבין. אבל בסדר, אתה צודק, ככה הרב רש"ב מסביר בעין בייס. הנקודה של העניין היא, שכשמדברים למעלה מהכתר, לא שייך בכלל להגיד שהוא מתאחד. לא שייך בכלל. כי אין עולמות. עולם זה מלשון הלם והסתר. והעולם הזה, אכן התקל מסתתר. במסגרת ההסתתרות של הקדוש ברוך הוא, יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד. זה נכון. בדרך מצוותיך, מי שרוצה קצת להרחיב את האופקים בעניין הזה, בדרך מצוותיך יש במאמר של שורש מצוות התפילה, יש גם קצת מזה באמנת אלוקות, אבל בשורש מצוות התפילה הוא מסכם את זה מאוד מאוד יפה, כי הרי הרמב״ם, הוא מביא את שיטת הרמב״ם. מה שאומר הרמב״ם פה, הוא המדע והוא יודע, הוא מסביר את זה מאוד באריכות. ואחרי זה הוא מביא את שיטת המהר"ל. כפי שמביא התוספות יום טוב בביאור על אבות, את השיטה שלו, וכפי שמובא בדרך חיים מהמהר"ל בעצמו. והמהר"ל חולק על הרמב״ם בצורה קשה לקרוא את זה, מרוב שחמורים הדברים שהוא כותב. והרב עצמך צדק מסביר את זה מאוד בניחותא, מאוד, איך אומרים, רגוע. כי עוד פעם, באותה שיטה, הרמב״ם מדבר מלמטה למעלה, והרמב״ם מדבר עד חוכמה דאצילות. זה לא רבותא בכלל. באמת הקדוש ברוך הוא מתאחד. אבל כשהמהר"ל רוצה לדבר על עצמות, רוצה לדבר על אלוקות שהיא בלי שום התלבשות, שם חלילה וחס להגיד הוא המדע והוא היודע. כי ברגע שאתה אומר הוא המדע, אתה מגביל. ומדע זה פעולה, כולם בחוכמה עשית כמו שלמדנו. הוא המדע והוא הדע והוא היודע, זה התכללות, זה בעצם מה שאומר הביטוי הזה שאומר שאיו וחיו אחד ואיו וגרמו אחד. בעולם האצילות הקדוש ברוך הוא מתאחד עם הספירות שבעולם האצילות עד כדי כך שהם כאילו לא נקראות נבראים יותר, אלא שהם נקראות אלוקות. את הספירות של עולם האצילות הקדוש ברוך הוא האציל על מנת להשתמש בהם כדי לברוא את כל הנבראים. הידוע זה האובייקט נקרא לזה, את מה יודעים. המדע זה הכוח והיכולת לדעת, השכל מה שאנחנו קוראים. והיודע זה מי שיודע את כל, את שני העניינים האלה. עם מה הוא משתמש ואת מה הוא יודע. זה על זה בדיוק. אצל בן זה ודאי, וזה באמת השאלה של המהר"ל. איך אתה, הרמב״ם, כותב כזה דבר שהוא היודע כשדעת זה דבר נקנה, יוצא שאתה מגדיר את הקדוש ברוך הוא בתור משהו שתלוי במשהו שחוצה לו? והוא כולו, כל כולו מזדעזע מהמינה הזאת. תסתכלו, זה מעניין. מכל מקום לענייננו, זה שלב מאוד מאוד חשוב, מה שאנחנו עוסקים בו כרגע, לברר לעצמנו את הנושא הזה, היכן מושרשות נשמות ישראל. כי אם הוא הזכיר שישראל עלו במחשבה, כמו הבן שנמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו התברך, הוא מזכיר את העניין שהוא וחוכמתו אחד, כדי להזכיר לנו שזה בעצם שלב בסדר ההשתלשלות. זה לא המדרגה האחרונה שבה מושרשת נשמת האדם. נשמת האדם, נשמת היהודי, ואתם קוראים אדם, נשמת היהודי מושרשת בעצמות ממש. רק יש לזה סדר השתלשלות. אחרי שנשמות ישראל מושרשים בעצמות ממש, כמו שהבן הוא ממש מעצם האב, אז אחר כך יש נשמות ישראל עלו במחשבה. וגם שם זה עלו, לא נחשבו במחשבה, אלא הם עלו במחשבה, דיינו, שבמהותן העצמית הם למעלה גם מהשכל. ואחר כך זה יורד בשכל, ואחר כך זה יורד מחוכמה לבינה, לדעת, כל סדר ההשתלשלות. ואנחנו נראה את זה מיד בפרק ב', בפרק ג', ששם הוא מסביר שלכל נפש אלוקית של יהודי יש בה 10 כוחות כנגד 10 ספירות של אצילות שהשתלשלו מהם, או עברו דרכם בדרך ההשתלשלות. מה הקשר? כי בפרק שלנו מסביר שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש. אם זה חלק אלוקה ממעל ממש, היא לא צריכה להיות כלולה מ-10. אבל כיוון שאותו חלק אלוקה ממעל ממש עבר בדרך של השתלשלות והתלבשות בתוך סדר ההשתלשלות, כתוצאה מזה שהנפש של כל אחד מאיתנו עברה דרך 10 הספירות של עולם האצילות, עד שהגיע לבטן של אמא הילאה, כך זה נקרא מלכות האצילות, שם נמצאות כל הנשמות בעיבור בבטן של אמא הילאה, ועד שהן יוצאות משם, זה האוצר העליון, ששם נמצאות כל הנשמות, שכשיכלו משם כל הנשמות, זה מה שנקרא שאין בן דוד בעד, שיכלו נשמות שבגוף, זה הולך על האוצר העליון של הנשמות, זה במלכות האצילות. כיוון שכל הנשמות כדי להגיע למלכות האצילות, הם עברו דרך כל 10 ספירות, כתוצאה מזה נוצר מצב שיש 10 ספירות, 10 כוחות הנפש. לפני שהנפש עברה דרך עולם האצילות, לא היה 10 כוחות הנפש. כמו שבעצמות אין 10 ספירות. ולכן בליקוטי תורה באמת הוא מסביר, שמה שאמרתי לכם בפרק י"ב, שעשר כוחות הנפש הן מהותה ועצמותה של הנפש, 10 כוחותיה זה מהותה ועצמותה, זה רק מהות ועצמות של הנפש ביחס לשלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. נכון? זה כתוב בחוביבות דום, אני חושב, בליקוטי תורה. זה רק באופן יחסי ללבושים זה נקרא שזה עצם הנפש. אבל ביחס לעצם הנפש האמיתי, שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, לא שייך להגיד 10 כוחות גם כן, גם 10 כוחות זה רק לבושים. מכל מקום, אדמור הזקן מצא לנחוץ, אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, שנזכה להבין איך זה משתלב במהלך שהוא רוצה לבנות אצלנו את התפיסה ואת ההבנה במהות הנפש האלוקית, כי צריכים לזכור כל הזמן שהספר התניה זה ספר של עיצות בעבודת השם. ספר, זה לא ספר של השכלות ולא ספר של קבלה ולא ספר של... זה ספר שכל כולו נועד לתת הדרכה לבינוני בעבודת השם שלו, איך להגיע למדרגת הבינוני. ואם תמצאו לא אמור, נגיע לזה ונראה שגם איך להגיע למדרגה של צדיק. אבל דבר ראשון צריך להכיר את כוחות הנפש, צריך להכיר את המבנה של הנפש, איך מורכבים הכוחות האלה, איך הם משתלשלים בינם לבין עצמם, מה המקור העליון שלהם, איך למרות שירדנו למטה להיות נשמות בגופים, אנחנו עדיין מושרשים בשורש העליון שלנו, בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. ושהקדוש ברוך הוא בחר ומינה מין מתווך כזה, שזה מה שחזל הרי אומרים, שהרי מצד אחד כתוב לדבק בשכינה, מצד שני כתוב שהשכינה יש אוכלה, איך אפשר לדבק בשכינה? אז חזל גילו לנו את הסוד שצריך לדבק בתלמידי חכמים. שעל ידי הדביקה בתלמידי חכמים, אז גם אנשים הפשוטים יכולים בעצם להחזיר לנפש שלהם את המעלות הכי הכי עליונות, כמו שהיה לנפש, כמו שהייתה מושרשת, כמו שהייתה באותה, במוח האב. טוב, אבל אני מקדים את המאוחר. ממשיך הרב פה ואומר, אחרי הכוכבית, שכמו שכתב הרמב״ם, אחרי שהוא אמר שנשמת כל ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו התברך, אז הוא מביא את הרמב״ם, שהוא המדע והוא היודע, ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו חולו, כי תכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם וגומר. ואף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות בנשמות, גבוה על גבוה לאין קץ, כמו גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבנו עליהם השלום, על נשמות דורותינו אלה דעיק ומשיחה, שהם בחינת הקיביים ממש לגבי המוח והראש. אז זה כשמסתכלים על סדר הדורות, מה שנקרא. וכן בכל דור ודור. יש ראשי אלפי ישראל, שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח, לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. וכן זה לא רק בנשמות, זה גם בנפשות וכולו וכולו, כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה. מכל מקום, תדעו לכם, הוא מספר לנו, מסכם את העניין, עוד יסביר בהמשך, מכל מקום שורש כל הנפש, רוח ונשמה כולם, מראש כל המדרגות, שמלובש באותם הצדיקים שהוא הזכיר קודם, ועד סוף כל דרגין המלובש בגוף עמי הארץ בקל שבקלים, תדעו לכם, הכל נמשך ממוח העליון, שהיא חוכמה הילאה כביכול. הפירוש שזה נמשך משם, לא שזה המקור. משם זה נמשך להתגלות, אבל כמו החוכמה, שזה לא שכאן הייתה וכאן נמצאה, אלא שחוכמה מאין תימצא, אז גם נשמות ישראל נמשכו מלמעלה מזה. רק כאשר אנחנו מדברים על ההתגלות בפועל, ההתגלות בפועל באה מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, שזה העניין של כולם, הזכיר קודם את העניין שהבנים אתם להשם אלוקיכם, כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך הנשמות של כל עם ישראל נמשכו ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא.
אז רגע, כאילו הנשמות מתגלות בחוכמה והאצילות, קודם כל הן לא מגולות, הן חלק מהאלוקות, אלא הן שם של נשמה.
נכון.
רק שם כאילו את המושג של נשמה.
בהחלט, בהחלט. לא הבנתי. זה הרבה מעבר לחוכמה, ודאי, זה עוד לפני הצמצום. נכון, אז זה נקרא בלשון האריזל, זה נקרא בעץ חיים, זה נקרא העלאת מן מיני יובי. סתם העלאת מן זה מבחוץ, מלמטה. אבל פה מדובר, זה נקרא העלאת מן מיני יובי, בעצמו. ששיער בעצמו התענוג שהתענג, עלה לפניו זכר התענוג שהתענג מעבודת הצדיקים. אולי עוד למעלה. כן. אבל ודאי לפני הצמצום. שואל, אנחנו תמחלו לי, אבל אנחנו צריכים לעשות פה הפסקה קטנה. יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המושיח לעילום ועד.